אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו סדרתיות.
אני גילי איזיקוביץ'.
ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית עומרי קפלן שמפיק ועורך, ואלעד זוהר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. חברת הכנסת איילת שקד, לימים שרת המשפטים, אמרה עליה שהיא מסיתה נגד מתנחלים. בצלאל סמוטריץ', היום שר האוצר, אמר שאין מקום לסדרה כזו בשום מקום בעולם. ארגוני ימין דרשו לפתוח בחקירה נגדה בגין פגיעה קשה ברגשות הדת, והרב זמיר כהן מארגון הידברות, מצב שהוא לא כזה טוב בהידברות, סיפר שקרא את חולצתו לאות אבל אחרי שצפה בה.
איזה חמוד.
זה פגע ברגשותיו.
היהודים באים. כן, בדיוק. היהודים באים, התוכנית שעליה נדבר היום היא יצירה שכמעט ישבו עליה שבעה לפני שחגגו לברית מילה. וכל זה קרה בגלל פרומו. לפחות בהתחלה, כן? היום, כשעונה שישית של זוכת פרס האקדמיה עוד מעט עולה לשידור, הבנתי שזה קורה ביום העצמאות הקרוב, כן?
כך מסתמן.
כן, קשה להאמין שתוכנית המערכונים על היהודים מימי התנך והלאה, הכל כך אהובה הזאת, כמעט נגנזה. בעצם אפשר להגיד שהיא הייתה יכולה להיות מקרה שמסמל את השפל של השידור הציבורי, אבל מפה לשם יוצא שהיא מסמלת את כל מה שטוב בו.
ומה עוד, שהיא כתובה כל כך מקורי, שהיא מין מונטי פייטון ישראלי, אבל מאוד מאוד מקומי. יש לה רשימה ארוכה של כותבים מוכשרים שאנחנו לא נציין כרגע את כולם. וחוץ מזה, היא משוחקת בידי צוות חלומי של שחקנים, מוני מושונוב, יניב ביטון, נידו מוסרי, שירה נאור ומריאן בלום שהצטרפו מאוחר יותר, וגם יעל שרוני ויוסי מרשק שאיתנו כאן. היי.
היי.
וביחד איתם. וביחד איתם, אסף בייזר שיצר את היהודים באים, יחד עם נטלי מרקוס שלא כאן. משלב הרעיון שזה 2013?
לפני 2011,
אז היי לכולכם.
אז תגידו, לפני שנתחיל בעצם בשיחה, אמרתי לפני כן שזה היה ככה מפתיע, כן? שהם רצו לגנוב את התוכנית. בעצם אולי לא כל כך קשה להאמין שרצו, נכון? זאת אומרת, אולי זה היה קצת צפוי?
יותר מפתיע שהיא שודרה בסוף, אני חושב, מאשר שאצלנו במדינה. מאשר שהיא נגנזה, כן?
אז אסף, תסביר לנו למה.
משני הקצוות יש שתי סיבות טובות. הראשונה היא שבאמת התכנים שאנחנו מתעסקים איתם הם לא תכנים שתמיד קלים לעיכול לכולם. אנחנו נוגעים בנושאים שהם קדושים לחלק מהאנשים. קדושה זה משהו שקורה בבטן, זה לא משהו שקורה בראש, וזה מאוד מפעיל אנשים. ומצד שני, המדינה שלנו יודעת לסתום פיות כשהיא רוצה וכשצריך, וזה הולך יותר ויותר לכיוון ההוא. אז די מפתיע שאנחנו בכלל, מבחינתי, שאנחנו עדיין באוויר יותר מאשר שאי פעם אישרו אותנו.
אתם השחקנים, כשקיבלתם את החומרים וכשצילמתם, היה לכם רגעים כאלה שאמרתם, טוב, זה לא ישודר?
כן.
באמת?
כן, כן. אני זוכרת כמה כאלה. בעונה הראשונה את המערכון של... אבל דווקא הם לא נגעו לנושאי דת בהכרח, אלא יותר לקדושה של דברים של המיתוסים הישראליים והאתוסים שגדלנו
עליהם. נכון, ראשית הציונות, הרי זה לא רק התנ"ך, כמובן.
הקמת המדינה ו...
צהל, כמובן.
צהל, ממש.
רגע, אבל נדמה לי שחשבת על דוגמה ספציפית.
נכון, נכון. היה המערכון של משרד הקליטה והעלייה. בעונה הראשונה, ש...
נכון, שמוני.
כן.
שמוני.
זה לא רק מוני, זה שנינו.
שמה סמרי, מה קורה שם?
אנחנו בדרך באוטובוס לסט, זאת אומרת, ללוקיישן שצילמנו בו, מוני ואני, היינו, נחרדנו, אמרנו, באמת אנחנו הולכים לשדר את הדבר הזה? זה כאילו לא...
כי מה קורה שם?
אני כבר אסביר, אני רק... כמה מתח, כמה בילדאפ. לא, זה בעצם ישיבה ראשונה של משרד העלייה והקליטה, שמחליטים להעלות את היהודים מצפון אפריקה לארץ. ויושב הממסד האשכנזי, ומנסה להבין בעצם, ומספר לו הראש, זה מרשק, הוא השר, או... ראש הוועדה מסביר לנו שזה מה שהולך להיות, ואנחנו, הממסד האשכנזי, לא מבינים למה צריך להביא אותם לפה, מה אנחנו נעשה איתם, מה הם יעשו, יעבדו בשדות הכותנה, מה נעשה איתם? בדיוק, יפה, תודה. אז מוני ואני, ממש היה לנו קשה עם זה, כי הדברים שנאמרים במערכון, הם באמת מאוד מאוד בוטים, ובאמת מבליטים את הדבר הזה, את העוול הזה. אבל אני חושבת שרק תוך כדי הצילום, טייק שני, טייק שני, פתאום אמרנו, הבנו את הסתירה, כאילו תוך כדי הצילומים הצלחנו להבין את הסתירה החזקה שהמערכון בעצם...
אני חושב שזו גם הפעם הראשונה ולדעתי היחידה אפילו, שבאמת הייתה לשחקנים איזושהי התנגדות לצלם מערכון, ממש הם הגיעו אלינו ואמרו לנו, אנחנו לא רוצים לצלם את הדבר הזה, ואנחנו התחייבנו אליהם, זאת אומרת, א', הסברנו להם שזה באמת לא הפה שלנו שדובר את הדברים האלה, אלא הפה הסתירי, בדיוק, כן.
לי לא הייתה בעיה.
רגע, אבל זה המערכון שנגמר בזה שאתה מסביר להם למה הביאו את היהודים המזרחים בשביל לעשות שמח.
שמח.
אבל גילי, את יודעת מה זה מזכיר לי? זה פשוט...
פוך על הפוך.
דיברנו מתישהו עם מעורב ירושלמי, והם סיפרו לנו גם שהיה רגע שהשחקנים פשוט לא הסכימו, כאילו, בתור דמות, וזה ממש, זה עוד יותר...
אבל אני רוצה להגיד גם מקרה הפוך. קודם כל, זה בניית אמון מדהימה הייתה, כאילו, בתחילת הדרך של השחקנים והכותבים, שבאמת נותנים לנו המון המון מקום, גם בשלב הקריאות, לתת את האינפוטים שלנו. אבל אני לא זוכרת באיזו עונה זה היה, אולי שתי עונות אחורה, שהיה מערכון של גולדה, שבא להיגמל מרגשות השם. והוא מסביר לבחור שהוא בכלל הגור, הוא מסביר לה שהוא גומל רק מסיגרות, הוא אומר לו, לא, 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 לא מסיגרות. בכל מקרה, המערכון היה אמור להסתיים בזה, שבאמת גומל אותה מרגשות השם, ויוצאת בשמחה וריקודים. ואני זוכרת שבאתי בבוקר של הצילומים ואמרתי להם שאני לא מרגישה בנוח עם זה שגולדה יוצאת בשמחה וריקודים.
ושינינו את הסוף, על הסט, שינינו את הסוף למשהו אחר.
שהוא בסוף גומל אותה מסיגריות והיא מתבאסת והיא חוזרת.
והיא רוצה להחזיר את הרגשה כדי לחזור לעשן.
אנחנו רוצות מדי פעם נשמיע בתוכנית קטעים מתוך 5 העונות ששידרו עד עכשיו.
היה לנו כי הכל זה קטעים טובים, הכל.
ממש, אבל אנחנו נתחיל בקטע אחד ואז נדבר באמת על תחילת הדרך.
היי אלוהים, זה ברוך, מה קורה? שמתי לך פתק בכותל, תגיד למה אתה לא עונה? שתדע לך שאני מעריץ גדול, חושב שאתה גאון, מתפלל לך שחרית, מנחה וגם תפילת ברנץ' ליתר ביטחון. טוב די עם הליקוקים, בוא נדבר לעניין, מסכים? ככה זה עובד, תן לי מה שאני רוצה או שאני מתאבד. סתם צוחק, מה אני ערבי? אז אני אהיה מנומס, אבקש ממך יפה, תן לי סימן שאתה קיים, מגיע לי, אני רופא. יאללה, אני שם את זה בכותל, צריך מעטפה עם בול? עזוב, אני אשאיר את זה ככה, שלא יהיה בלבול. תחזור אליי הפעם, בסדר? זה אני, דוקטור ברוך הגבר.
כבר קר אני בוכה, לא רוצה לקום בכלל, בחלון ישן
אנחנו סדרתיות, רותה קופר וגילי איזיקוביץ', ואנחנו כאן עם יוצרי ושחקני היהודים באים, אסף בייזר, יעל שרוני ויוסי מרשק.
יש לנו וידוי קטן, הבאנו את השיר הזה לא רק בגלל שאנחנו חושבות שהוא גאוני, אלא כי לא מצאנו את אני רוצח ימני, שהוא...
זה הסיבה, בגלל זה
צריך פרומו. צריך לדעת למי לפנות.
הבנתי, הדילר שלי, כן. הדילר שלי לא היה זה.
זה הרינגטון שלה.
בואו נדבר טיפה על הפרומו הזה וכמה צרות הוא הכניס אתכם. אסף, אתה רוצה לספר?
כן, לפני זה אני אספר שאת השיר המעולה הזה שכתבנו, כתב אריאל וייסמן, חשוב תמיד לזכור שיש לשון צוות כותבים גדול ומדהים. וייסמן כתב איתנו בעונות הראשונות, וזה אחד מהקטעים שלא רק שהוא כתב אותו, אלא גם שלנטלי ולי לא הייתה עבודה עליו חוץ מלקצר אותו, זאת אומרת, הוא כבר כתב את זה כל כך טוב, כל כך חד, שזה היה פשוט נהדר. זה קרדיט, דבר חשוב. על הפרומו, הפרומו היה... זה היה קודם כל נס שהיינו אמורים לעלות בכלל ברשות השידור, כמו שאמרתי קודם מלכתחילה, והם נתנו לנו יד חופשית בצורה שקשה לדמיין בכלל. זה היה ממש יד חופשית של ברמה של לא קראו את הטקסטים, לא ראו, שוב, זה רשות השידור ההיסטורית, לא כאן. זה ממש על היי...
לא יד חופשית, כי עם רשלנות, רוצה לך לומר.
זה נכון. פשוט איזה חוסר עניין מוחלט, והם קיבלו את החומרים המצולמים, קצת הטריד אותם בהתחלה אם זה כן ב-HD או לא ב-HD, זה כל מה שאני אומר אותם בתקופה ההיא. ולקחו, אנחנו את המערכון, זה מערכון שנקרא רוצח ימני, שהוא בעצם שיר ילדים,
נקלט את הילדים בכיכובם של שלושה.
נכון, של יגאל עמיר, של ברוך גולדשטיין,
ויונה
אברושמי. ששרים...
ולצלילי...
אני תמיד נשאר אני, כן, נכון? וזה איזשהו מערכון שדיבר על העובדה ש... זאת אומרת, מה שעמד מאחוריו זה שאיכשהו בישראל תמיד האלימות הפוליטית מגיעה מאותו צד, והקורבנות הם מאותו צד. זאת אומרת, איכשהו תמיד הכדורים עפים מצד ימין לצד שמאל. ולכן רוצח ימני נראה לנו משהו שרלוונטי לדבר עליו. הכבנו את זה איפשהו באיזה פרק 5 מערכון 6, משהו כזה, אבל מחלקת הפרומו, בדיוק, מחלקת הפרומו מצאה את זה שם, לא הצלחנו להחביא את זה מספיק טוב במחלקת הפרומו, זה היה הפרומו הראשון שעלה, אפילו לא הספיק לעלות בטלוויזיה, עלה...
באתר רשות השידור לשעה אחת.
לשעה אחת, כן. וחיכו לו.
אתה רואה, יש אנשים שעושים את העבודה שלהם, לא כולם כאלה רשלנים.
מישהו חיכה לו שם, והתחילה באמת סערה, הסערה הראשונה יחסית גדולה שהייתה סביבנו, שבאמת הילד שקד, שלדעתי לא ראתה לא את הפרומו ולא שום דבר אחר, אמרה שזה פוגע בציבור המתנחלים, שכמובן לא התייחסנו אליהם בשום צורה בקטע הזה. עלה אפילו קטע קטן מתוכו, עלו איזה 10 שניות. התחיל שיטסטורם מאוד רציני סביב הדבר הזה, ופשוט הוחלט להקפיא את עליית התוכנית עד ל-God knows when, וה-God knows when הזה היה למעשה... לשמחתנו, רשות השידור התפרקה לפני שהקלטות האלה התפרקו, ופשוט רק אחרי שהתפרקה רשות השידור והוקמה, הוקם כאן.
תנגיל, כן.
כן, רק אז בעצם עלינו לשידור.
וכל המהומה הזאת היא עזרה לכם בעצם, אתם חושבים? היא עוררה בכם עניין?
זה מעניין אם לא היה את זה, איך זה היה. אם זה היה הולך חלק ונקי, אני מאמין שהאפקט היה אותו אפקט. אם זה עזר, אני לא חושב, זה היה לנו מאוד... זה ביאס אותנו ברמות.
נכון.
עברנו איזה שנה של הקרנות פיראטיות באוזנבר, הראינו את זה לחברים וכאלה, ואז שיונה ויזנטל נכנס, אז הוא החליט...
יונה
ויזנטל
מייס, כן?
כן.
נכון.
אז ספר מרשק מה זה
לא,
היה?
לא, שהוא התחיל לנהל את התאגיד, או שהוא היה סמנכ"ל, אני לא יודע בדיוק מה...
היה מנהלת מעבר כן. כזר של התאגיד.
אז אני חושב, לפי מה זכור לי, הדבר הראשון שהחליט להעלות זה את היהודים. ו... אז אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים, אבל ברגע שהורידו את זה, היינו בטוחים שנגמר הסיפור, אז זה היה נורא נורא מבאס.
ואתם הייתם כבר בפנים, כן? אתם כבר הייתם לגמרי חלק מהצוות הקבוע,
עשינו
את העונה
שלנו.
צילמתם
עונה שלמה בשביל. כן, צילמנו
וערכנו עונה שלמה.
וגם ידענו שיש משהו ממש ממש טוב בידיים, תוך כדי צילומים, התחלנו להבין, זאת אומרת, עוד קודם, אבל כאילו ידענו שיש לנו משהו ממש ממש טוב בידיים, לכן השבר היה כאילו... גדול מאוד.
זה היה נורא מבאס, זה לא היה, לא היינו כאילו,
מתסכל, זה היה מתסכל.
מאוד.
אני אגב לא בטוחה שזה עשה לכם כל כך רע, כי אני זוכרת את עצמי צופה באחד הערבים האלה באוזנבר, ועוקבת אחרי הקבוצת פייסבוק שהתהוותה וליוותה אתכם, ומסקרת את ההקרנה בכנסת שהייתה, ויודעת שמקרינים את זה גם בכל מיני חוגים לטלוויזיה וקולנוע, בכל מיני בתי ספר בארץ.
כן, אבל יכול להיות שזה קהל קצת מצומצם, האוזנבר וה...
אבל זה לא היה רק האוזנבר, אנחנו הסתובבנו עם זה בארץ, היינו בעין גדי בקיבוץ, היינו בצפון בכל מיני מקומות, הסתובבנו עם זה והראינו את זה לקהלים שהסכימו לראות את זה, שהסכימו לראות תוכנית טלוויזיה, אני הסתובבתי עם זה בדיסקונקי וכל מי שרק רצה ברחוב, הגיעו אליי סטודנטים לקחת שולחן שפרסמתי באגורה, הם שאלו אותי, אתה בטוח שאתה לא רוצה שום דבר תמורת השולחן, אמרתי להם, כל מה שאני רוצה שתשבו פה כמה דקות ותראו איזה משהו, סיפור אמיתי,
אמיתי.
זה, זה נתן לנו תשתית, גילי, אני חושב שכן, זה נתן לנו גם הקבוצת פייסבוק, גם הקלט, נבנה איזשהו קלט עוד לפני העלייה, זה תשתית אחת שזה נתן לנו, ושתיים, זה נתן לנו סיפור. זה נתן לנו סיפור טוב, כי כשאתה מגיע עם סיפור טוב...
האוריג'ין סטורי שלכם.
בדיוק, יש לנו מין אוריג'ין סטורי, הגענו עם סיפור של התוכנית שצונזרה, התוכנית שזה, וזה נתן לנו, אבל זה יכול להביא אותך
עד נקודה מסוימת, עד התוכנית הראשונה.
לא, אפילו עד התוכנית הראשונה, בסוף אתה נמדד באמת לפי הנוכחות, אבל כן, זה הביא לנו, כן תרם לנו בסופו של דבר.
לקח לכם משהו כמו שנה כזה, מהרגע שנכנסתם לדיפ פריז עד שיצאתם, נכון?
כן, ממש שנה.
אני רק רוצה עכשיו שנחזור למה ששמענו לפני כן, על אחד מהפרומו, אחד מהם, הוא נמצא בתוך הסרטון הזה שאנחנו השמענו עכשיו, שהוא מבוסס על אמינם, כן? אז רק בואו נספר מה היה שם. המערכון הזה ששמענו?
מה ששמענו זה באמת השיר סטן של אמינם פוגש את הסיפור של ברוך גולדשטיין. כשזה נכתב, צחקנו על זה שהקהל מחולק לשניים. יהיו חצי מהאנשים שיודעים מי זה ברוך גולדשטיין, וחצי מהאנשים שיודעים מי זה סטן.
יפגשו ויסבירו אחד השני, והרי לך הידברות.
בדיוק, נכון. אבל במפגש הזה, איפשהו, זה שוב, זה אחד המפגשים האלה שאנחנו אוהבים לעשות, של באמת גבוה ונמוך, או אקטואלי ופופ, וכל מיני דברים כאלה.
לא, לא, גבוה ונמוך בהכרח פה. שניהם גבוהים.
לא, אמינם זה גבוה, אוקיי.
באמת, יש לכם ככה איזה מין מגוון כזה, אתם אומרים, יהיה לנו שניים תנ"ך, אחד ראשית הציונות, משהו צהל, יש לכם כזה...
באיזה שטות?
זה מינון.
בתוך תוכנית?
כן.
בתוך תוכנית, כן. כשבאים לבנות בדיוק עכשיו, אנחנו מתחילים לחשוב על זה לקראת עונה 6. כשאנחנו בונים את הליינאפים לתוכנית, אז אחד השיקולים לחלוטין זה איזו תקופה. אנחנו מאוד אוהבים לעשות את ה... אנחנו קוראים לזה רולר קוסטר כזה של, של, של תקופות. זאת אומרת, שלא יהיה שתיים עוקבים שהם יותר מדי מאותה תקופה, שבאמת חלק מהתחושה הזאת שההיסטוריה של העם היהודי קורית כל הזמן ומתרחשת במקביל שאנחנו חיים כמו בבית מטבחיים חמש של וונגוט. הוא מתאר שם העולם שבו הכל קורה בבת אחת. אז ככה ביהודים באים, כל ההיסטוריה היהודית קורית בבת אחת. אז אין שום בעיה לעבור מבית המקדש ל... לא יודע, לכנסת, לבלומפילד, לכל מקום שתרצו, ממש בבית ובעונה אחת. אז כן, זה שיקול לגמרי.
אז אנחנו רוצים ככה להתחיל ממש מההתחלה, נכון?
כן, בואו נחזור ממש אחורה.
לברור רקמן.
מה? זה לא מה שאמרתי.
וואו, 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 חברים, בואו, בואו. אלוהים לא יכול לברור רקמן, אוקיי? בסדר? להזכיר לכם שהוא הוציא אותנו ממצרים אולי?
מצרים.
מה כל הרעש? מה? על מה כל הבלגן? אוכל מגוון, זה מה שאתם רוצים?
כן.
אוקיי. אם משה רוצה בשנייה, הוא מעמיד לנו פה ערימות של בשר, פירות וסלטים וקצפת ושוקולד. יאוול. משה, תראה להם מה אלוהים יכול לעשות.
מה אתה? אני לא יכול לעשות את זה.
אוקיי, טוב. מסתבר שיש לנו בעיה. מסתבר שכנראה אין אלוהים.
מה?
יכול להיות שהלכנו במדבר 15 שנה על פרש. מה תעשו? מה תהרגו אותו עם זה? אני לא מחנך פה אף אחד.
תגיד, מה אתה מטומטם? וגם אתם אמ של קקות כפויי טובה. זה מה שאלוהים ברא. יש, תאכלו, מה? לא, לא רוצים משהו אחר, אין משהו אחר. תתקדמו, הלאה.
אז יש לנו כאן את אהרון.
כן.
אהרון, ואחת מהקקות.
ציפי.
ציפי.
ציפי קוראים לי שם.
יופי שאת יודעת את זה.
וואי, וואי.
איזה דמות שכיף לחזור אליה. הספסוף הזה. כן.
אז אסף, אתה יודע ש... סטיריקאים, ראי, תמיד הם כותבים על הנהגה. אבל כאן אתם גם מדברים על העם.
כן.
ובזמנו, אני שאלתי אותך את זה פעם באיזשהו רעיון, ואמרת לי שבתנ"ך העם נקרא קשי עורף. כן? ואתם הפכתם אותם לקקות. ושמשה לא סובל אותם. והוא כמו מדריך תיירים שתקוע 40 שנה עם אותה קבוצה של ישראלים בחול. כל הזמן תלונות יש להם. ואמרתי, וואו, אין הגדרה טובה מזו.
זה מעולה, לא? זה מעולה. מדריך תיירים, זה לא ידעתי, אבל זה נעזר. זה מעולה.
כי הוא איזה מתחיל, עוד מן, מן, מן. בואו תספרו לנו על זה.
זה נכון, זה טריק שיש לנו, גם אנחנו רוב הזמן מדברים על ההנהגה, אבל במערכוני משה ספציפית זה באמת איזה טריק שמצאנו שם החל מעונה 2, אולי מעונה 1 אפילו, של לבקר גם את העם, להגיד הרבה פעמים גם מה יש לנו להגיד על הציבור, על העם ככלל, ולהגיד דברים דרך מערכוני משה ספציפית, להגיד דברים שהם רחבים יותר ושהם נכונים יותר לצייטגייסט של אותו זמן. זאת אומרת, יש לנו מערכון שלו על מכחישי חיסונים, יש לנו מערכון של משה על לא תאנוס, על לא תאנוס שיצא ממש
במקביל למיטו, ממש בשום צורה לא לאנוס, נכון?
בדיוק, אלא אם אתה קצין. אז באמת, דרך משה ודרך האהבה שלנו דווקא למשה, וההזדהות שלנו עם הדמות של המנהיג במקרה הזה, אנחנו יכולים להתייחס למה שיעל יקרה קודם מהספסוף, ולבקר אותם, ולדבר יש באמת על לינצ'טרנטים וכל מיני שיימינגים, גם יש לנו מערכון דרך משה, הוא פשוט כלי מדהים לביקורת על העם, ולא דווקא על האליטה.
ומה שמעניין זה שבאמת אתם כאילו, העם לא חמוד ותמים ומובל כזה, וזה...
עם של קאקו.
עם של קאקו, עם של קאקו. אמיתי, אמיתי. אני חושב שזה אפילו, זה משהו שלקחנו, הם חרה של אנשים, באמת אנשים...
באתי להגיד שבעונה הזאת, ספוילר קטן,
כשיהושע
מחליף את משה, הם כבר עולים דרגה לעם של חרות.
אבל גם יש משהו ש... אני לא יודע אם אני מספיילר או לא, אבל גם שאתה אומר שבמה שצילמנו מחדש, שמשה לא...
נכון, 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 כן.
אולי ספוילר קטן.
אולי לא נספיילר יותר מדי, אבל נגיד שאנחנו פותחים את העונה בפנייה של משה לעם בעקבות אירועי סרט
הרחיב. אז האמת שהתכוונו לדבר איתכם על זה, אז נראה לי אולי פשוט נקדים ונדבר עכשיו, כי זה באמת מאוד מאוד מסקרן. איך, בואו תספרו לנו, הבנתי ש...
היו לנו ארבעה ימים של צילומים אחרי השבעה באוקטובר.
שיניתם הרבה דברים?
לא, להגיד הרבה קשה, כי הרוב היה מצולם. הצילומים הופסקו, השביעי באוקטובר תפס אותנו שבוע לפני סוף הצילומים, כשכמובן שהפסקנו את הצילומים ולא יכלנו לא ללבוש פאות ולא לחשוב ולצחוק בחודשים הראשונים שאחרי האירועים. אבל כשהתעשתנו והחלטנו לחזור, אז אמרנו גם אנחנו רוצים לכתוב את הכל מחדש, אנחנו רוצים לכתוב את הכל, כל מה שנשאר לנו לכתוב ולצלם, לכתוב את זה בהתאם לאירועים. אז יש לנו משהו כמו שבוע של צילומים, של אירועים שהם יותר אקטואליים, שהם יותר מתייחסים למצב. זה עדיין היה אתגר מאוד מאוד קשה, כי כולנו לדעתי עד היום, אנחנו עכשיו לקראת אמצע מרץ, עדיין מבולבלים מאוד מכל מה שקרה. זאת אומרת, המכה הייתה כל כך חזקה שעדיין קשה מאוד להגיב לזה, ובטח כשאנחנו יודעים שזה, כתבנו את זה נגיד לפני חודשיים, אנחנו משדרים את זה עוד שלושה חודשים, אז...
בכלל מי יודע מה יהיה, כן?
הכל משתנה פה בדיוק, על איזה חזית בכלל נבכה?
יש לי שאלה רגע, בייזר, אם אני אהיה רגע בעמדת ה... יצא לכם לחשוב האם היו דברים שצילמנו עד אותו רגע שהם לא יכולים להיות משודרים אחרי 7 באוקטובר? יש דבר כזה?
אנחנו עכשיו רואים את הכל בעריכות, וזו אחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו בעריכות. היו קטעים שהרגשנו שהם גבוליים, לא נתקלנו עוד בשום דבר שהוא ממש בלתי שדיר.
ומה תעשו עם הגבולים?
אלף, כי אנחנו חוזרים לאסורנו בתור מדינה במהירות ובקצב כל כך גבוה. זאת אומרת, מלחמת האחים חוזרת, הסכסוכים הפנימיים, השסע, שזה היה הדברים שהעסיקו אותנו בכתיבה של עונה 6, הכל חוזר לעצמו בכזאת מהירות שזה מרגיש רלוונטי. יש דברים שהם הרבה יותר טריגרים היום, ואנחנו בתוך מערכונים מנקים קצת, היום הורדנו כמה פאנצ'ים שהרגשנו שהם טריגרים, וכבר אי אפשר להגיד אותם אחרי
השני. אני חושב שהיו דברים שנראו לנו נורא, איך אני אגיד, חזקים, כאילו שלפני השני 7 באוקטובר, שזה היה נראה לנו כאילו נורא...
בוקס בבטן.
בדיוק, לא בוטה, אלא כאילו חזק נורא, והם דרדלך.
חזק מדי? אה,
לא, כלום.
והם דרדלך.
המציאות הפכה הכל למשהו.
בדיוק.
טוב, אנחנו, הגבול מתרחב כל הזמן.
ממש.
למרבה הצער.
כן, אבל שזה עדיין בוקס בבטן, אבל אחרי שקיבלת ביתה לראש, אז הבוקס בבטן הזה כבר לא מרגש אותך.
אבל תספר לנו אולי באמת איך עושים את זה. כאילו, אפשר לעשות... הומור על 7 באוקטובר.
אפשר לעשות, יש מספיק ללכת, קודם כל לא כל מה שעשינו הומוריסטי, נתחיל מזה, עשינו גם קטעים שמתייחסים לעניין הזה מזווית שהיא מאוד היהודים באימית, אבל היא לא מצחיקה. יש לנו איזה חופש שאנחנו נותנים לעצמנו איזה פעם פעמיים בעונה לעשות גם את הדברים האלה, אז כמובן שניצלנו את זה בשביל זה. אבל יש מספיק דברים שאפשר גם לצחוק עליהם ברמה הסטירית שלהם. אפשר לצחוק על הפקרת עוטף עזה במשך שנים, אפשר לצחוק על זה, אפשר לצחוק על, יש לנו מערכון על סדאט, סדאט ובגין רבים בהסכמי השלום, מי ייקח את עזה. אנחנו רוצים שהם ייקחו, הם רוצים שאנחנו ניקח.
היה משהו נורא חמוד שעשינו את שמשון, ואז בכל מיני קטעים, אני לא זוכר מה עידו עשה שם, אבל הוא כל פעם בא ובוא, תביא חיבוק, ואז נכנס השיר, גם בשעות, הכי יפות, היה על מה לצחוק, כן? זה דווקא לימד אותי שדווקא כן אפשר לצחוק כן, בכל כן. מצב.
אני גם אחרי השבעה לאוקטובר היה משהו בלחזור ליהודים באים שהרגיש...
וואי, 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 איזה כיף זה היה. נכון.
זה הרגיש בגלל שהיהודים באים... כאילו, השבעה באוקטובר, הכוונה, קרה ב... הוא היה ברמה כל כך תנכית, כל כך גדולה, שזה הרגיש שאנחנו חייבים לעשות את מה שאנחנו עושים. כאילו, היה איזשהו משהו שהוא ממש ניחם אותנו.
נכון.
כן, משני כיוונים. א', כי באמת אני חושב שכולנו הרגשנו ומרגישים מאז השביעי באוקטובר שקיבלנו סתירת לחי מההיסטוריה היהודית כולה. לא מחמאס ולא מסינואר, אלא שקיבלנו פה שאנחנו לא רואים בעיניים את חמאס, אנחנו רואים את הנאצים, אנחנו רואים את הרומאים, אנחנו רואים, וזה באמת משהו שביהודים באים אנחנו עושים כל הזמן. אפרופו מה שאמרתי, שאנחנו כל הזמן חווים את כל ההיסטוריה היהודית על הגב שלנו.
בבת אחת.
בבת אחת. אז השביעי לאוקטובר מאוד המחיש את זה, אז באמת היהודים זה קלאסי לזה. ובית, מצד שני, יש המון נחמה בלחזור לשורשים שלנו. זאת אומרת, היהודים באים גם מדברת על למה אנחנו פה, למה אנחנו לא הולכים, בצורה ביקורתית. אבל אני חושב שהיהודים באים מתוכנית פטריוטית בתפיסה שלי, פטריוטית ויהודית, ביקורתית, ויש בזה נחמה מאוד גדולה. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו את השורשים, ההווה שלנו כל כך מעורער שאנחנו צריכים את השורשים, ואת זה היהודים באים נותנת בעיניי.
מאוד מעניין. שאלנו אתכם לפני כן, מה הם כזה המערכונים שאתם אוהבים, ויעל דיברה על הווק, נכון? על איזה משהו...
עמוס והנעלבים. כן, אפרופו גם כן, השביעי באוקטובר, לצורך העניין, עם כל התנועה שקמה פרו-פלסטיין, והיא התהפכה לנו באיזשהו אופן, אולי דווקא כן צפוי, אבל כן, זה מערכון שבדיוק בא לבקר את התופעה המוגזמת.
והתייחסתם לזה באמת בעונה הבאה? יש איזה משהו שמתקשה, מתייחס לדבר הזה?
לווק?
ליחס העולמי,
ליהודים.
זה לא.
היה לנו פיצוחים על זה, היה לנו קצת דברים שחשבנו על זה, זאת אומרת, היה באיזשהו שלב הסתובב רעיון על בני ישראל שפוגשים במדבר עמים אחרים, והעמים אחרים האלה פשוט בהלם ממה שעשינו למצרים. זאת אומרת, הם שומעים על הסרט המכות, איזה רמכות וכולי, וכן. וזה פשוט מזעזע ביניהם, שהרגנו להם את הבחורים, הצפנו להם את הכל בדם, והניסיון להסביר להם...
האמת שזו קריאה מעניינת של ההגדה, נכון?
ועוד אחר כך הם טבעו בתוך הזה, בתוך הירור.
בדיוק, הטביע את כל הצבא שלהם בים סוף.
בים סוף, סליחה.
האמת שזה צריך להיות אתגר טיקטוק כזה, לעשות את זה בליל הסדר, לבקש לקרוא את זה, כאילו קריאה כזאת של ההגדה מול הדודים והסבים שלך.
הבת שלי, יושבת עם סירי ואומרת לה, סירי, ספרי לי בדיחה. ואז סירי נותנת לה בדיחות, אחת הבדיחות הייתה, אמא, איך, אמא, היא מספרת לי, איך משה קרא את ים סוף? הוא סיפר לו בדיחה.
יש לנו כאן כותבת. אז תגידי, יעל, מה את מעדיפה לגלם, את יונה וולך או את בת שבע? או אתה?
את בת שבע.
את אונן או את אוסקר שינדלר.
מעניין, כי מקודם שאלת על איזה משהו עם גבולות וכאלה, ושינדלר זה היה, אני מת על המערכון הזה, אוקיי? אני נורא נורא אוהב אותו. אבל זה היה המערכון היחידי שלי ever, שהיה לי מין, אולי זה מוגזם, אולי זה טיפה עובר את הגבול,
כי מה קורה שם? ספר לנו.
כי הכנסנו את שינדלר לפורמט של האופיס.
של הסיטקום המפורסם.
של הסיטקום. והוא כאילו רק רוצה שיהיו שם אנשים, כי הוא לא רוצה להיות לבד, אז הוא עושה מסיבות וכל... זה באמת, זה כאילו, זה מערכון כל כך יפה ועצוב, וגם בסוף כאילו נשאר לבד. אבל אני זוכר שהיה לי, סבא של הילדים שלי אמר לי שהיה לו נורא נורא קשה עם המערכון הזה. ומאוד שני אנשים מבוגרים שמעתי את זה, וזה היה לא נעים, ועדיין אני חושב שזה כן היה צריך לעשות את זה, וכן לשדר את זה, זה כאילו, זה התוכנית, כאילו, גם זה לא נכון להגיד פוגעת, כי היא לא פוגעת, בואי נגיד, זה לא המטרה שלה. זה לא המטרה שלה לפגוע. המטרה זה לדגדג במקרה הכי...
לא, אבל אבל פה מה? דווקא אין איזשהו משהו כל כך,
נגיד,
אין סתירה במערכון הזה, זאת אומרת, זה כאילו איזשהו הומאז' מאוד מאוד יפה, וגם בשפה של התוכנית כביכול, וזה באמת יפה, אבל מבחינת כאילו להצדיק בן אדם שקשה לו לצחוק על השואה, אז הוא צריך לפחות שתהיה איזושהי סתירה, איזושהי אמירה סתירית, כדי, אתה יודע, אנשים כן. שבאים מהדור הזה, וקשה להם כאילו לצחוק על השואה.
זה לא מישהו שהוא
ניצוח, אבל מישהו שקשה לו לצחוק על השואה, אז פה אין איזשהו ערך סתירי.
מהצד השני, רבתם פעם על ליהוק? מישהו רצה להיות משהו?
תראי, במקרה שלי היו הרבה עונות שלא הייתי צריכה להתמודד עם הדבר הזה, ואז סוף סוף שהביאו עוד אישה, היא ממש ממש צעירה, כאילו גם שם אין הרבה...
אני זוכר שעשינו פעם שמעון מזרחי?
כן.
שמעון מזרחי. ואני הייתי אמור לעשות את שמעון מזרחי, שעשינו את הקריאה. ומישהו שקשור לתוכנית אמר, מרשק, אתה לא עושה את זה טוב. ואז עידו עשה את זה.
עידו מוסרי.
עידו מוסרי. ואין לי, באמת שאין שום בעיה. אנחנו, לא נראה לי שאנחנו מתעסקים בכלל. אנחנו נורא לא, לא שמה.
אנחנו נשמע עכשיו עוד קטע. אגב, הליהוקים שלך.
אוקיי, אוקיי, כן. בסדר גמור.
מוצי מוצי, והופ, החשברוש לא רוצה להשמיד אותנו.
אוקיי, אחלה רעיון, אבל זה לא נראה לך קצת בעייתי לשלוח אותי לחשברוש. זה קצת עושה אותי...
קצת מה?
זונה?
איך זונה?
כאילו, שלא תחשוב, זה רעיון טוב, אבל זה קצת מוציא אותי, אתה יודע, זונה.
איך זונה?
טוב, אולי לא הבנתי. אתה רוצה שאני אהיה עם החשברוש?
כן.
וקצת פוצי מוצי?
להציל את העם.
נו, אז זה כמו זונה.
לא, זה לא כמו זונה.
זה לא כמו זונה, זה זונה.
זה לא זונה.
זה כן זונה.
זה לא זונה.
זה כן זונה.
איך זה זונה?
איך זה לא זונה? אתה שולח אותי להיות עם גבר זר?
כן.
לך יוצא מזה משהו?
בוודאי, אני מציל את עצמי ממוות.
נו, אז זונה.
רגע אחד, אסתר.
זונה.
אסתר.
זונה.
אסתר.
שנייה. אתה רוצה שאני אהיה זונה?
לא זונה.
זה זונה?
אני יכול להגיד מילה?
המילה הזאת זה זונה.
לא.
אז לא.
אה, אסתר, תביני טוב טוב, אם התוכנית שלנו תצליח, העם שלנו יכיר לך תודה, יכתבו עלייך שירים, יכניסו אותך לתנ"ך.
וואלה יופי, דוד המלך, ירמיהו הנביא ואסתר הזונה, אחלה.
לא זונה, מלכה.
מלכה של זונות.
לא זונה, תפו חס וחלילה זונה, את תהיה המושיעה של העם שלנו, הסיפור שלך יחיה לנצח.
מפאת אורכו של הקטע, האמת, עכשיו חשבתי איך לא ספרתי כמה פעמים נאמרת שם המילה הזונה.
זה 40 פעם.
לפחות.
בדקתי פעם, אני לא זוכר את המספר.
אז קודם כל נציין שאת המערכון כתב חן אביגדורי.
נכון מאוד.
שהמשפחה שלו הייתה חטופה, נכון?
נכון, כן.
הוא אגב נגמר הקטע הזה, ומאז כל נשות ישראל והילדות היהודיות מתחפשות בפורים לזונות.
רק בתיכון.
רק בתיכון.
אני אשמח להגיד משהו פתאום שחשבתי עליו תוך כדי המערכון, כי שמעתי בקול שלי, הוא היה בעונה הראשונה, וזה היה בין המערכונים הראשונים, ומאוד התרגשתי, וזה מוני. שמתי לב שאין, כן, שמתי לב שאני לא אותה דמות, כאילו, זאת אומרת, אין קול, אין משהו מיוחד, וחשבתי על זה שהמון פעמים הקומדיה כתובה כל כך טוב וכל כך מדויק, שכל מה שאתה צריך זה כאילו לא להכביד עליה ולא להרוס אותה, ופשוט לדבר את כאילו להיחס בסיטואציה, דווקא בגלל שאני גם במקור לא חקיינית או קומיקאית כזו של... זאת אומרת, זה יותר בא ממקום משחקי, זאת אומרת, לזהות איזושהי סיטואציה ופשוט ללכת איתה עד הסוף, ואז הקומדיה באמת יוצאת החוצה באופן נקי. ככה זה הרגיש לי פתאום שהקשבתי לזה.
אז אנחנו רק הרגשנו גם... ככה נהננו קצת להשתמש במערכון הזה כדי לומר משהו, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל גם הרגשנו שלא רק בתנך, אם כבר יש איזושהי דמות, אז זה מה שהיא עושה, אלא גם ביהודים. פתאום שיש לכם איזה, שקודם כל יש ארבעה בנים ובת, ואז הבת שמקבלת את התפקיד, היא גם מקבלת את התפקיד של הזונה.
וואלה, כבר לעצור.
טוב.
לא, שני דברים על הדבר הזה. אז נתחיל מהעובדה שבאמת הייתה רק שחקנית אחת בתחילת הדרך. זה עוול היסטורי, וזה עוול היסטורי בשני משמעויות. המשמעות הראשונה, עוול היסטורי שלנו, שעשינו את זה ככה וליהקנו ככה, ובדיעבד לא היינו עושים את זה ב-2024, אם הייתה עולה הראשונה בחיים, זה לא היה עולה ככה. והעוול היסטורי השני הוא העוול ההיסטורי האמיתי. העובדה היא שבאמת כשאנחנו ניגשים לכתוב, אנחנו מגלים, קודם כל יש לנו את התנך שמפוצץ בדמויות גבריות ויש בו מיעוט מאוד גדול.
גיבורים ושופטים ומלכים, כן.
בדיוק, אנחנו עשינו בדיקה. אגב, רוב שמות הנשים בתנך הם מתחילים או באות א' או באות ב'. זה תמיד או אשת משהו או בת משהו. אשת מנוח, בת יפתח, אפילו שמות בתנך בהמון מקרים לא נתנו להם, אז זה תמיד או אשת או בת משהו. וגם בהיסטוריה אחרי התנך, זאת אומרת, להגיד את זה לתנך זה לא חוכמה, אבל גם בהיסטוריה עד היום, אין מה לעשות, הם מציינים הרבה יותר ומספרים את ההיסטוריה מזווית מאוד גברית, ודרך...
גם נעשתה על ידי גברים, אין מה לעשות.
כן, נעשתה עוד פחות ממה שנדמה, זאת אומרת, ובטח שבעונות האחרונות אנחנו כן מנסים לספר גם סיפורים, נגיד, של נשים שהיה להם תפקיד גדול בציונות ולא מוכרות או לא מוזכרות, לצורך העניין הזה בדיוק.
ומתי אתם מחליטים מי מגלם מה? מתי אישה מגלמת אישה ומתי גבר מגלם אישה?
ככל שהעונות התקדמו, אז ברוב המקרים תפקידים של נשים תמיד יהיו על ידי נשים, אלא אם כן יש לזה איזו סיבה.
יעל עשתה גבר פעם אחת.
יעל ביקשה. ספרי לנו על זה.
ואז היא שמה זקן ושפם וקיללה את זה.
בדיוק, הנה, אתה הגבר סיפר את הסיפור שלו בסוף.
וככה ההיסטוריה תזכור את זה לנצח.
נכון.
האמת היא שאני התרעמתי, אמרתי, אם מוני או מרשק משחקים, או לא משנה, משחקים תפקידים נשיים, למה אני לא יכולה לשחק תפקידים גבריים? הוא אין בעיה, הם שמחו מאוד, זה היה נהדר, ובאמת ברגע שמצאתי את עצמי יושבת באיפור ומדביקים לי על האור, סליחה, על האור שלי,
ברור,
האור הדין שלי, את הדבק, את הדבק הזה, זה לא קרה יותר.
אני חייבת להידרש לעניין הזה שהיהודים באים למרות נקודת הפתיחה שלה שהייתה כזה פוגעת בציבור הדתי וזה, היא נהייתה להיט נורא נורא גדול דווקא בקרב כל מיני צעירים.
לגמרי. אני כל כך אוהב שאנשים דתיים מחמיאים על התוכנית, אני מת על זה.
כאילו יש מין בוחן בקיאות כזה ביניכם, נכון? כן, הם כזה באים לך עם חידודים.
היה לי זה יום אחד השבוע שאני הולך כזה ברחוב ואז איזה... אני רואה איזה ילד דתי, ואז הוא אומר, בוא נע, אתה, זה, אתה יוסי וזה. ואז אמרתי, טוב, נו, עוד ילד שבא, זה אין לי את המוח על קופיקו. ואז הוא אומר, איך אני אוהב את היהודים באים, וזה, אני אומר, אתה אוהב את היהודים, והתחלתי לדבר איתו, וזה, וזה נורא, זה נורא מחמם את הלב ש... שאנשים דתיים אוהבים את התוכנית.
גם, אני גם חושבת שמעניין לשמוע את מה שהתחלת להגיד לפני כן על העניין הזה, שאתה מרגיש שהתוכנית היא פטריוטית.
לגמרי.
אתה יכול קצת לפתח למה אתה מתכוון בזה?
כן, שנייה לפני זה אני רק אגיד בהקשר של האוהבים אותנו דתיים וכולי, שלא רק דתיים, אלא ממש חרדים, חלק מהציבור שהפגין נגדנו כל כך הרבה, וחלק מהציבור ש... יצא נגדנו, אני יכול להגיד לכם שדיברתי עם מנהיגים של הציבור, אפילו פוליטיקאים, מאלה שפנו נגדנו ומאלה שהגישו נגדנו תלונות.
סמוטריץ' ואלה?
והם אמרו לי, אני מדבר על
אחרים. לא, מדבר על חרדים.
ומשם הם אמרו לי, תשמע, אני מת על התוכנית. זאת אומרת, אל תגיד את זה, אוף דה רקורד, לא לציטוט, אז אני לא אצטט בשמם, אבל...
משה גפני.
אבל הם באמת יכולים להעריך, יש דברים שהם יכולים להעריך הרבה הרבה יותר טוב מאשר...
נכון. אנחנו תמיד מדברים על זה שבירושלים, בהקרנות שלנו בירושלים, צוחקים במקומות אחרים מאשר בהקרנות בתל אביב, כי הם מזהים את המקורות הרבה יותר לעומק, והרבה יותר את הניואנסים של התנכיים הרבה פעמים.
ומי מכם היה כאן 5 יחידות תנך?
לי. זה רותה ואני. אבל מבחינת הכותבים, אנשים מגיעים עם ידע, או שאתם יושבים בבית מדרש ומאשרים.
יושבים בבית מדרש של גרוס הפקות, ולומדים שם ביחד. עושים חברותה שם, ולומדים ביחד, וממש מנתחים סוגיות ומדברים על זה. תקופת כתיבה של היהודים באים, זה עונג שאי אפשר לדמיין אפילו. זה לשבת, לפצח אינטלקטואלית את הדברים האלה, או קומית את הדברים האלה, שזה בכלל תענוג גדול.
אבל מה עוד הוא התנך שלכם? גם מונטי פייטון הוא
מונטי התנך? מונטי פייטון זה התנך שלנו, כן.
כן, ומאיר מישהו... שלב, לא?
כן, מאיר שלב לחלוטין. מאיר שלב הוא האדמור שלנו, תמיד אנחנו רואים. מאיר שלב הוא לחלוטין...
יש משהו...
זצל, כמובן. לחלוטין האדמור שלנו, מונטי פייטון לגמרי, ודברים שלולסו, שבלול, ודברים כאלה, בטח, יש לנו לא מעט אדמורים.
אז אני רק אזכיר שאנחנו סדרתיות, אני רותה קופפר וזאת גילי יזיקוביץ', ואנחנו מדברים כאן עם היוצר של יהודים באים, אסף בייזר, ועם השחקנים יעל שרוני ויוסי מרשק.
מקודם דיברנו על האופן שדווקא המגזרים שלכאורה חוטפים הכי הרבה מהיהודים באים, אוהבים אותם במיוחד, אבל אחר כך, כשרותה ואני דיברנו על הסוגיה הזאת, אז דיברנו גם על האופן שבו היהודים באים...
מחטיפים לכולם, לנו.
מחטיפים לכולם, אבל במיוחד על כל העניין הזה של גיוס לצבא, של מצב ביטחוני, ואז קצת התלבטנו בנוגע לקטע הבא שנשמע, והחלטנו על זה.
אני רציתי את מדחת יוסף ואת פתחת הגדר, כי זה היה נראה לי כל כך כל כך אקטואלי עכשיו, אבל בגלל שאני גדולת נפש ובאה בימים, אז ויתרתי לגילי, ואנחנו נשמע עכשיו את המערכון שלה.
את הקטע שאני בחרתי.
טוב, אבא, מה זה אמור להביע?
די, קיבלת את השיבוצים לגיוס?
כן. מה זה החרה הזה? משגיח כשרות?
הלא דבר.
אבא, תקשיב, אני את השלוש שנים האלה רוצה להעביר בשירות משמעותי.
נו, אחזי, תסדר לו משהו במודיעין, שיעשה משהו עם הבגרות בארמית, 5 יחידות.
אמא, אני לא רוצה מודיעין. היה אצלנו חייל בבית ספר, שהסביר לנו על הצבא ועל כמה חשוב לתרום למדינה, ואני החלטתי.
מה?
אני רוצה שתחתמו לי להיות מוקרב.
בשום אופן לא.
נו די, אמא, זה לא חייב להיות עם סכין, אם זה מה שמפריע לך. יש דרכים יותר נקיות היום להקריב בן אדם. אפשר להרעיל אותי, אפשר להטביע אותי, אפשר להעביר אותי באש על המזבח. יש אחלה שיטות היום, אמא, העולם מתקדם.
אחז, תעזור לי פה.
גם משגיח כשרות זה תפקיד משמעותי וחשוב.
אבא, כמעט כל הכיתה שלי הולכים להיות מוקרבים. איזה פרצוף יהיה לי אם בזמן שהם יוקרבו אני אעשה יומיות בקריה?
אתה יודע שבזמן שאתה עושה יומיות בקריה אתה יכול לעבוד במקביל ואולי לפתח גם קריירה? אמרת שאתה רוצה להיות MC בהיפ-הפ?
וויקי וויקי כן, אבל יש דברים יותר חשובים בחיים, אמא. אנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים. אם כל אחד יעשה פה מה שבא לו ואף אחד לא יהיה מוקרב, אנחנו לא ננצח אף פעם.
תראה, קובילה, זה באמת מקסים, אבל אתה חושב רק על השירות שלך, ואנחנו חושבים על העתיד שלך, ומשגיח כשרות, זה מקצוע לחיים.
למות זה לא מקצוע לחיים.
אז למה שהלכתם אותי למצעד העבדים במחנות במצרים?
בינה.
איך אני אוהב את המערכון הזה, בינה. וואו.
אז אני רוצה להגיד לכם שבעצם מי שבחר את המערכון היה התסריטה שלכם יובל פרידמן.
כן, רציתי לדבר עליו בדיוק, כן, אי אפשר שלא.
והוא כתב את המערכון הזה על המלך אחז שהקריב את בנו, בדיוק כשבנו התגייס להיפר קרבי.
היפ-הפ.
וויקי וויקי, כן. וזו הסיבה שהוא כתב את המערכון וגם בחר אותו עבורנו לפה לתוכנית, אבל רצית להגיד משהו, אסף.
אני רציתי להגיד בדיוק את זה, שיובל פרידמן כתב את זה, בדיוק כשהבן שלו התגייס, זה באמת נכתב מדם ליבו, כתב את זה יחד לדעתי עם משה מלכה, לפי הפאנצ'ים אני מזהה, לפי הוויקי וויקי וכאלה, אני מזהה שזה כנראה משה מלכה, ובאמת זה אחד המקרים, הוא גם כתב את, אני לא יודע אם אתם זוכרים, יעלי שיחקה בטייסת הראשונה בצה"ל, עוד מערכון שיובל פרידמן.
אגב, את אותה טייסת.
כן, שגם מבוסס על אירוע משפחתי שקרה לו כמעט אחד לאחד, ולמישהו מהמשפחה של יובל, הוא כתב את זה, ובאמת הוא מביא מהחיים, וזה תמיד יוצא כואב, אמיתי ומצחיק, במקרה הזה יותר כואב מאשר מצחיק, אבל...
כן, יש לו טוויסט אפל למערכון הזה. נכון. אני תמיד חושבת שאני רואה את סוג המערכונים הזה, אם אפשר לקרוא להם מערכונים, אבל את הסוג הזה של קטעים בתוך היהודים, אם אתם מסתובבים עם איזו תחושת אחריות או עם איזה כאב בטן, כשמבצעים כזה דבר.
חד משמעית, כן. אפרופו מדחת יוסוף, זה היה הבולט מביניהם, ששם כאילו הסט כולו דמה סביב המוניטור, כאילו, וזה היה באמת משהו מאוד מאוד כואב.
ספרי רק מה אנחנו...
אני לא הייתי נוכחת, זאת אומרת, הגעתי בדיוק בסוף של הצילומים של המערכון, אבל אני גם הגעתי רק לסוף, וגם אני זוכרת בקריאה עצמה את הבוקס שקיבלנו, ותכף יוסי גם יספר, יש לך איזה משהו על המערכון הזה לספר.
על מדחת?
על מדחת, כן, תכף אני אזכיר לך. אבל, אז לא, אז התחושה היא תחושה מאוד מאוד קשה, אבל גם במערכון הזה אני זוכרת שזה היה. זה ממש ליווה אותנו, הכאב. הוא מלווה אותנו בתוך הסיטואציה, אנחנו תוך כל טייק מבינים עוד יותר את עוד רמה של המשמעות של מה שיוצא החוצה, וכן, התשובה היא כן, בהחלט.
את יכולה לספר גם... מה קורה במערכון הזה, או אתה, יוסי?
של מדחת?
כן.
תספר בייזר?
לא, כי אנחנו שנינו לא נמצאים. לא, אנחנו שנינו לא נמצאים
בבית. יניב, שהוא יוסף הקלאסי שלנו, יוסף בעל החלומות, מתגלה בפני מתחת יוסף הגוסס והפצוע בתוך קבר יוסף.
שמחכה בעצם לפינוי שלו.
מחכה לפינוי, מחכה לאחים שלו שיבואו לחלץ אותו.
שמאמין שהחיילים לא ישאירו אותו שם.
נוצרת שם איזו הקבלה שבינינו, ברגע שעלינו עליה כבר בחדר, בכתיבה של הדבר הזה, גם בכתיבה היו מעורבים גם שוב יובל ורמי פרג וליאת שביט, כבר סמרו לנו הסערות כבר כשעלינו להקבלה בין שני הסיפורים האלה, בין החייל שננטש על ידי אחיו לבין יוסף שננטש על ידי אחיו, שהכל קורה בקבר שלו בעצם לפי המסורת, שהכל כל כך באמת מקבילות מכל הכיוונים, ותחושה מאוד חזקה הייתה כבר בכתיבה ובצילומים. באמת כל טייק מישהו אחר בחה מאחורי המוניטור, זה היה בלתי ניתן להכלה, גם עידו מוסרי בתור מתחת יוסף וגם ביטון בתור יוסף, נותנים שם תצוגות משחק
ממש
מדהימות. ושמה ברור שהתהפכה לנו הבטן, שמה לדבר על חלל צהל בכזאת צורה ברורה, בתוכנית שבמקור היא תוכנית מערכונים, זה לא מערכון מצחיק, אלא זה קטע יותר עצור, אבל לדבר על חלל צהל ככה זה סיכון מבחינתנו, וזה חייב להיות סופר ראוי. בעיניי זה עמד בסופו של דבר בסטנדרטים האלה, אבל כן, התהפכה הבטן לפני הכתיבה, לפני הצילומים, לפני השידור, התהפכה.
אני ממש חושבת שזה חלק מהפטריוטיות שאנחנו, שדיברתם עליה קודם.
נכון, מאוד צודקת, כן.
כמה, בעצם
זה עושה אותי גאה להשתתף בדבר כזה, כן? שכאילו בא, אומר דברים חזקים וכואבים וחשופים על המדינה ועל התרבות.
והם באים מתוך מקום של אהבה.
של אהבה.
של אהבה, של כבוד, של באמת
לא רק שזה לא עומד בניגוד לאהבה הזאת, אלא שזה מתבא מתוך האהבה הזאת. זה בדיוק זה. וזה משהו שמעסיק אותי הרבה בזמן, נכון? זה פטריוטיות שהיא ביקורתית. זאת אומרת, שזה משהו שבזמן מלחמה,
ברור, אתה רוצה שהמקום הזה יהיה יותר טוב?
בזמן מלחמה נורא קשה להביא את זה לידי ביטוי. בזמן מלחמה, ברגע שאתה מבקר באיזושהי צורה, אתה ישר משייכים אותך למחנה האויב, אבל זה ממש לא ככה.
כן, נכון. בעצם כשכאילו אתה נותן ביקורת, אתה אוטומטית מתויג כלא פטריוט. זה מטורף. זה מוזר.
אז מה, אולי לקראת העונה החדשה תצטרכו להיכנס לשכפצים ולמיגוניות?
א', אני מוכן.
לא שזה יעזור?
אנחנו שם כבר.
א', אני מוכן. אני, אין לי בעיה, אם זה מה שנצטרך, אבל גם בתקופה, אני קורא לה מאוד קשה, כי הייתה מאוד קשה, של הפגנות נגדנו, ושל כל החודשיים, זה החודשיים, שלושה, של איומים והודעות נוראיות.
כן, קיבלת לטלפון דברים נוראים.
על בסיס של כל דקה.
על בסיס יומי.
אתה יכול להגיד לנו בערך?
מאות ביום.
גם ספר מה הם היו, וגם תגידו לנו למה לא עשיתם מזה מערכון, כי לא רציתם שזה יהיה על עצמכם, כאילו.
זה לא שווה מערכון בעיניי, לא יודעת למה.
אנחנו כן מזכירים את זה טיפה, במיוחד בעונה הזאת, מזכירים את זה באיזה שני מקומות, את העניין הזה של, את העניין הארס פואטי הזה, של אנשים שנורא מזדעזעים מהעבודה שלנו, בקטנה, אבל זה לא מערכון.
היו איומים. אני זוכר שהיה פעם אחת שיצאתי מהבית וממש הסתכלתי ימינה ושמאלה לראות שאין שם אף אחד שמתחבא.
אני לקחתי את זה אחרת, אני לקחתי את זה אחרת, אני חייבת להגיד.
את וביטון לקחתם את זה עם איזה הומור.
אני, לא עם איזה הומור.
מוני לקח את זה כל כך, כל כך קשה. זה פגע במוני באיזשהו מקום שהוא הרי אולי האיש הכי אהוב
במדינה הזאת. כן, הוא דארלינג, הוא לא רגיל.
והוא לא ידע איך לאכול את הדבר הזה, והיה מישהו שהיה מתקשר אליו, השאיר לו הודעות, כאילו, שנעשה לך וזה. ומוני ממש, זה היה לו, זה נורא דיקה אותו.
אני התייחסתי לזה כאיזשהו גל שפשוט יחלוף.
שיעבור.
זה היה לי ברור שזה יעבור אותי. אני מורידה את הראש מתחת למים, אני לא מסתכלת על זה, אני לא קוראת את זה, אני לא נכנסת לזה. אני חסמתי כל מי שכאילו נכנס לטלפון, שלח לי הודעה, חסמתי, ופשוט חיכיתי שזה יעבור. לא נתתי לזה לחדור, זה מה שאני מתכוונת.
האמת היא שכשאני קוראת על משפחות של החטופים, שהם צריכים לחזור הביתה מכל זה, ולקבל את כל הדברים האלה, אני אומרת, כן, יש אנשים שחוטפים אפילו יותר.
נכון.
אני מרגישה שיכולנו להמשיך לדבר שעות, אבל...
ולהציג עוד מערכונים.
ולהציג עוד מערכונים, היה ממש בחירתה של סופי. התקוטטנו כמו שאנחנו בדרך כלל לא, ובאמת יש כל כך הרבה, ואנחנו רק יכולות לחכות לעונה הבאה.
ולהודות לכם.
ולהודות לכם שהייתם כאן. אז תודה, יוסי מרשה, כסף בייזר, ויעל שרוני שהייתם איתנו.
תודה.
אני גילי איזה כובד, רות
הכופר. ואני יוסי מרשה.
סדרתיות.
סדרתיות, נכון.
ועכשיו אנחנו נשמע גם איזה משהו שלדעתנו אין מתאים ממנו לסיים את הפרק. מעניין אם אתם יכולים לנחש מה הוא יהיה.
משפחת אמיר.
וואו.
כמובן.
שנת 73 עותר נולדנו, הרמתם ידיים ובסתם, נכנעתם מראש.
עד כאן סדרתיות להפעם. תודה שוב, אסף בייזר, יוסי מרקשק ויעל שרוני שהיו איתנו היום. תודה רותה קופר.
תודה גילי זיקוביץ'.
ותודה לעומרי קפלן שערך והפיק, ולאלעד זוהר שהיה על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם, ועד הפעם הבאה, להתראות.
הפגנות זה צפוף והכי קל זה לפרוש, תראו מה קרה אז עם רבין, מי צריך עוד כזה כאב ראש? הבטחתם שלא נהיה פה נוח, אמרתם שחי זה כוח, הבטחתם סביר או פחות, הצלחתם לקיים הבטחות, הבטחתם סביר. אנחנו הילדים של הילדים של חורף, של אותו יום כיפורים גדלנו, אנחנו גרים במרתף עם הכלב אצל גם אנחנו למעלה שנה שהיינו קטנים, הבטחתם שנגדל יהיה לנו, וקבלו הצצה להמשך ברשותכם, רק נתריע מראש, כך יהיה גם אצל הילדים של הילדים של הילדים של 73. אז אין פה שלום, יקר מזית, אין לי חסכונות או בית, הבטחתם סביר או פחות, הצלחתם לקיים הבטחות, אמרתם שהחיים הם זית, קיבלנו אותו בעין, אין לנו תוכנית אם לא מצפים אז אין אכזבות, הבטחתם סביר.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.